רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, רדיו סול לסיוע חברתי, הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
יחד לב ולב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב ולב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
לא 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 לא
בוקר טוב לכולם, אנחנו בלהדליק את האור, אני פה ורד מצפי, ואנחנו יום אחרי הבחירות. אני רציתי לדבר היום ככה על בחירה, אבל האמת היא שדיברנו המון המון, אנחנו כבר כמה שנים רק מדברים על בחירות האמת, אז אני לא אלאה אתכם בתוצאות אמת, בתוצאות המדגמים, מה היה, מה לא היה, אבל כן אני רוצה ככה לדבר ו... להסביר אולי, או פשוט ככה להביא קצת מהתובנות שלי לגבי מה זה בכלל בחירה. איך בוחרים נכון, מה ההבדל בין החלטה לבחירה, מה עושה אותנו, מה זה, האם יש דבר כזה בחירה נכונה, האם יש החלטה נכונה, האם זה לקמת את כל הבעד ונגד ולהחליט משהו, האם זה פשוט להחליט ככה אקראית, איך אנחנו בעצם עושים בחירה? אני מכירה הרבה אנשים שמאוד מאוד מתלבטים. יש קורסים לקבלת החלטות. ובכל זאת, אני חושבת שבחירה זה משהו שהוא נובע מתוכנו, ויש מה לדבר עליו. יש מה לדבר על איך אנחנו הופכים להיות אנשים שסומכים על הבחירה של עצמם, שיודעים שמה שהם בחרו זה אכן היה נכון, והאם באמת יש דבר כזה בחירה נכונה או לא נכונה. האם הבחירה שלנו היא חופשית? האם אנחנו יכולים לבחור מה שנרצה מתוך סך כל אינסוף אופציות שבעולם, או שאנחנו מוגבלים לאיזושהי בחירה מסוימת? אז אנחנו ככה נדבר על זה קצת, אבל קודם כל נשמע את אמיר דדון, לבחור נכון.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. בת חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב יש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול.
בוקר טוב לכולם. אז אנחנו פה בלהדליק את האור היום, ואני ורד מצפי, ואנחנו מדברים היום על בחירה. ואני לא צריכה לספר כמובן לאף אחד שאתמול היו פה בחירות, הפעם החמישית אני חושבת בכמה שנים. כמעט כל שנה אנחנו יוצאים לבחירות, אני הסתכלתי ככה אחורה, ב-21 היו בחירות, ב-20 היו בחירות, ב-2019 היו בחירות. ממש כל שנה זה ככה נהיה משהו שרגיל או מאוס או חוזר על עצמו וכל פעם חוזר אותו דבר. אבל אני היום באתי לדבר לא על בחירות במובן האלקטורלי, במובן שלנו כמדינה, ובטח שלא להגיד כן בעד התוצאות, לא בעד התוצאות, כן בעד זה, לא בעד זה, כי זה לא באמת זה לא באמת המהות של הבחירה. מה שאני רציתי לדבר היום, זה על מה זה בכלל בחירה. ואמרתי מקודם שיש אנשים ש... רוב האנשים, האמת, הם מתקשים להחליט, מתקשים לדעת מה נכון עבורם, מה לא נכון עבורם, מה הם יעשו, מה לא כדאי להם לעשות. והם יכולים להתבחבש עם זה המון זמן. אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו צריכים אולי לקמת את כל האופציות שיש, ולחשוב מה דעתנו עליהם, לעשות בעד ונגד וכן הלאה, ולקחת את הכל ביחד, אבל בסופו של דבר, הרבה פעמים אנחנו עושים את כל הבעד ונגד, ועדיין אנחנו לא מגיעים לבחירה. אנחנו רואים שיש יותר יתרונות למשל מאשר חסרונות, אבל זה עדיין לא עוזר לנו להיות שלמים עם עצמנו. אנחנו רוצים לקנות אוטו א', לפי הטבלה שעשינו, אוטו ב' עדיף, ועדיין בא לנו יותר את אוטו א'. ואם אנחנו ניקח את אוטו א', אז אנחנו אולי נחשוב שאנחנו, אם בתקלה הראשונה שתקרה לו, אנחנו נגיד שלא בחרנו נכון וכן הלאה, ולמה לא למדנו וידענו שלפי כל היתרונות היינו צריכים לבחור באוטו השני, ובכל זאת בחרנו בזה. אבל בחירה היא משהו יותר עמוק. זה התסכול או האשמה של אחרים נובעת מזה שאין לנו באמת, שלא עשינו באמת בחירה, שלא הייתה פה באמת בחירה, שעשינו משהו בגלל מניע חיצוני ולאו דווקא המניע של הבחירה החופשית שלי. עכשיו, מה זה בכלל בחירה חופשית? בחירה חופשית זה סוג של מונח חברתי של, שאומר שבעצם יש לנו, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו בני אדם עם שכל, אנחנו מתפקדים והכל, אנחנו יכולים לעשות כל דבר שעולה על רוחנו, ואם אנחנו לא יכולים, אז כנראה שמישהו, חוק מסוים או משהו מסוים, בעצם מונע מאיתנו לעשות את זה. אבל הבחירה שלנו במהות היא חופשית. וזה בניגוד לבחירה שהיא בחירה פטליסטית או דטרמיניסטית, או בעצם שחושבת שמשהו אחר מחליט עבורי, יש לי קרמה מסוימת, ובגלל זה כל מה שאין לי ברירה, זאת אומרת, זה הגורל שלי ואין לי ברירה וזה מה שיהיה. אולי אלוהים מחליט בשבילי ולא משנה מה אני אעשה, אני יכולה להתפלל והכל, אבל תכלס יש לי את אלוהים שהוא המחליט, ודברים מהסוג הזה. אז אנחנו בעצם שמים כאן את הבחירה שלנו ואת האושר שלנו בעצם ביד של מישהו אחר או משהו אחר, ובדרך כלל זה משהו שאנחנו לא יכולים לשלוט בו, כי אנחנו לא יודעים איפה אלוהים בדיוק נמצא, ואנחנו בטח לא יכולים לשלוט על מה שאלוהים יעשה או לא יעשה. ואותו כנה לגבי הקרמה. בהודו אנשים מגיעים ותמיד יש את העניין הזה של זה הקרמה שלי וככה זה הפך להיות משהו מאוד ניהיליסטי. אנשים אומרים זאת הקרמה שלי ואז בעצם נדפקתי, אני עכשיו לא יודעת, ענייה או כואב לי משהו או אין לי משהו או חסר לי משהו, יש לי יותר מדי משהו שאני לא רוצה, אבל זה הקרמה שלי, אין לי ברירה, אני תקועה עם זה בחיים. אז ואז אומרים, כן, אנשים הם מחייכים, למרות שבעצם אין להם כלום. אבל גם פה אין בחירה, כי אני בעצם לא עומדת לשפר את המצב שלי, אני לא עומדת להפוך, אני פשוט חיה בתוך הסבל, מתוך קבלה אולי של הסבל. אולי לא בטוח שזה קבלה, אני לא נכנסת לאנשים לראש, אבל בעצם אין לי איך לשנות את זה, אני מאוד פסיבית מול המציאות. הבחירה החופשית היא אחרת, אוקיי? וגם דרך אגב, שאנחנו אומרים זאת הקרמה שלי, אז כמו שבצורה שתיארתי עכשיו, אז זה גם שונה בעצם מאיך שקרמה היא באמת, אוקיי? כי לקרמה יש כמה חוקים, יש לה ארבעה חוקים, והחוקים פשוט אומרים שכל דבר שאני זורעת באמת יבשיל, וכל דבר שאני לא זורעת, לא יבשיל. כלומר, כל דבר, אם אני רוצה שיקרה לי משהו טוב, אני בהכרח צריכה לעשות איזשהו משהו טוב לפני כן, ואם עשיתי משהו רע, אז בטוח יקרה מזה משהו רע. כלומר, אין לי מה לעשות עם זה. הקרמה היא לא נעלמת מעצמה. אם עשיתי משהו רע, אז יבשיל משהו רע מתישהו, ואולי זה לא יהיה עכשיו, אבל זה מתישהו יקרה, ואם אני לא אטהר את זה, אז אין לי איך להיפטר מזה. זאת אומרת, זה לא מעצמו ייעלם. הזרם התודעה לא ישכח מהעניין הזה שקורה, מתישהו זה יבשיל. דבר נוסף זה שקרמה היא מתעצמת, אני זורעת זרע של כזה קטן כזה של נגיד של מישמיש, וצומח עץ שלם של מישמיש, אוקיי? אותו דבר, אני זורעת זרע של תמר, צומח עץ דקל ענק ומניב המון המון תמרים. אותו דבר אצלנו, אנחנו זורים משהו קטן, אנחנו רואים מילה קטנה, מחשבה קטנה, מעשה קטן, ולאט לאט זה צובר תאוצה, וזה אחר כך חוזר אלינו בהרבה יותר, בעשרות מונים, גם לטוב וגם לרע. והדבר הנושא האחרון הוא שאנחנו, כל דבר שאנחנו עושים, הוא בכל כל קרמה שקורה, כל הבשלה, היא דומה לזרע שזרענו. אם אני זרעתי תמר, אז בטוח יהיה לי עץ תמר, אבל פתאום יהיה לי עץ לימון. אז אם אתם טובים, בסופו של דבר יהיה טוב. ואם אתם רעים, אין מה לעשות, זה גם יבשיל. אם אנחנו רבים ואנחנו מתווכחים ואנחנו כועסים, אז סביבנו יהיה אווירה כעוסה. ואני לא צריכה ללכת רחוק, תלכו מסביב ותראו, כשאתם מפיצים כעסים וויכוחים, אז אנשים מתווכחים, אפילו אם זה לא איתכם ישירות, מתווכחים אפילו ביניהם. אז זה לגבי ככה, כזה סייד, כזה משהו צדדי לגבי פטליזם. אז גם קרמה, בעצם קרמה עצמה, שזה כאילו סוג של מושג פטליסטי, בעצם היא לא פטליסטית. אנחנו יכולים כמובן לעשות דברים, ואנחנו אחראים על המציאות שלנו. כל מה שקרמה אומרת, זה שאני עד כה, אין לי איך לשלוט במציאות של עכשיו. כלומר, מה שעכשיו אני יושבת על הכיסא הזה, אני יושבת עליו. כלומר, אין לי, את זה אי אפשר לשנות ברגע הזה. אבל כן אפשר לשנות את הרגע הבא. אני לא חייבת להמשיך לשבת על הכיסא אם אני לא רוצה לשבת על הכיסא. אם זה לא טוב לי לשבת בכיסא, אין שום כוח שקובע שאני אהיה חייבת לשבת על הכיסא. אז אני יכולה לעשות כל מיני דברים. אני יכולה להחליט לקום, אני יכולה לדרוש לקום, אני יכולה לקום וללכת. וזה בעצם כשאנחנו מדברים על בחירה חופשית למול בחירה דטרמיניסטית או פטליסטית. גם כשאנחנו מדברים על אלוהים, אז בדרך כלל יש את העניין הזה שאלוהים מחליט בשבילי. אבל כן, גם אם תראו, אז אנחנו יכולים לבקש ולהתפלל ולחשוב ולנסות לשנות את הדברים. אנחנו כן יכולים, יש לנו בחירה, יש לנו את הכל ידוע, אבל הרשות נתונה. בכל זאת, למרות שזה מה שאומר, שאם על עצמך הוא נעשה את כל מה שעשינו עד עכשיו, פשוט ימשיך לקרות מה שקרה עד עכשיו. אם מה שקרה עד עכשיו מוצא חן ואיננו, מה טוב. אם אנחנו רוצים שמשהו אחר יקרה, אנחנו חייבים, הרשות נתונה, אנחנו חייבים ללכת ולעשות שינוי. אז מתוך זה שאנחנו הולכים לבחירות כל פעם, אז אולי יש בזה משהו טוב. כן, אנחנו יכולים גם להתחרט על משהו שעשינו ולשנות את העתיד. יכול להיות שלפני 4 שנים בחרנו א', ועכשיו דברים השתנו, ואנחנו כבר לא רוצים את זה עכשיו, רוצים משהו אחר. הולכים עוד פעם לבחירות, בוחרים, 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 בוחרים. אבל אני עכשיו עוברת למונח של בחירה חופשית, אז זה בעצם אומר לנו שיש לנו אפשרות לבחור את כל מה שנרצה, כל מה שאנחנו רוצים, העולם פתוח בפנינו, אנחנו אחראים על עצמנו, אנחנו קמים בבוקר ויכולים להחליט ולבחור כל מה שאנחנו רוצים. שגם פה יש בעיה, הבעיה היא שאני יכולה באופן תיאורטי אולי לבחור כל דבר, אבל יש אין סוף אפשרויות שקיימות. אני, בעיניי המוגבלות שלי, נכפה עליי לראות רק חלק מהאפשרויות האלה. בכל רגע נתון אנחנו לא רואים אין סוף אפשרויות. אנחנו רואים כמה אפשרויות, 2, 3, 4, 10, במקרה ככה ממש הלארג'י, אבל אנחנו בדרך כלל לא נראה יותר מזה. וכשאנחנו קמים בבוקר במיטה הרגילה שלנו ובמקום הרגיל שלנו, אז יכול להיות שהבחירה שאנחנו צריכים לעשות זה ללכת לעבודה שלנו, שאנחנו מחויבים אליה, כי בעבר בחרנו להתחייב אליה, ועכשיו, אפילו אם אני רוצה או לא רוצה, אז אין לי כל כך הרבה סוג של בחירה. אני יכולה ללכת ולבחור אם אני אשמחה מזה או לא שמחה עם זה, אני יכולה ללכת ולבחור, אבל הבחירה מצטמצמת, כי גם הבחירה החופשית ביותר שיש לאדם בסופו של דבר, נכפית עליו, מכל הדברים שיש מסביבו, מהתרבות, מהמצב הנתון כרגע, מכל מיני דברים כאלה. אז גם בחירה חופשית היא לא חופשית לגמרי, ואני רוצה לדון על זה עוד, אנחנו רק ככה נשאיר קצת על העתיד המתוק עם השינה.
כולם נוסעים רחוק, מחפשים עתיד מתוק,
ורק אני בבוקר קם בקו חמש נוסע אל הים האוטובוס מלא עשן שתי סקנות וכרטיסן אחד כתב על קיר בטון איפה המדינה ואיפה החזון איפה המדינה ואיפה הבטון הציפורים שרות לי בוקר טוב אולי אני יכול לעוף איתן רחוק רחוק לעוף ולא ליפול
ליפול ליפול
רחוק נוסעים מחפשים ומנסים טוב אולי אני מגזים פאפ פאפ שובב 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 הציפורים שרות לי בוקר טוב אולי אני יכול רחוק רחוק לעוף ולא
עתיד מתוק עם השינה, ואני מקווה שיהיה גם לנו עתיד מתוק. אנחנו ככה עוברים טלטלות בשנים האחרונות עם אין סוף בחירות, אבל נראה שלמדנו את העניין והתרגלנו לעניין, ואני מקווה שבסופו של דבר איכשהו אנחנו סוף סוף כבר עולים על איזושהי דרך, ודרך שהיא דרך לפחות יציבה ולא ראועה, דרך שתוביל אותנו למקום טוב. ונקווה, אני לא יודעת, אין לי מושג, אבל אנחנו נחכה בחיליון עיניים לראות את התוצאות. ואני ככה חוזרת, אנחנו בלהדליק את האור, אני ורד מצפי, ואנחנו, אני חוזרת ככה לעניין של הבחירה עצמה, כאילו מה זה בכלל אומר בחירה, ולמה בכלל נכנסתי לנושא הזה. בסדר, היה בחירות ודיברנו על זה כבר כמה חודשים, על המפלגה הזאת או אחרת, על כן או לא, כן שינוי, לא שינוי, זה, מה זה שינוי? שינוי זה תוכנית נפרדת, מה זה בדיוק שינוי וממה מה בעצם הבסיס לשינוי. אבל כרגע אני רוצה לדבר באמת על הרעיון הזה של בחירה, ואמרתי מקודם, שיש לנו, שיש הבדל בין בחירה חופשית לבין בחירה שהיא בחירה שהיא פטליסטית או בחירה שיש מישהו שקובע עבורנו. אלוהים קובע לנו ואנחנו נתקעים מההחלטה. הקרמה שלנו, כי נולדנו למשפחה הזאת והזאת ועכשיו אנחנו אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להיות ככה וככה. ואני אומרת שזה בסופו של דבר לא מדויק. יש לנו אחריות על החיים שלנו, ואנחנו כן יכולים לבחור גם דברים אחרים, אפילו אם הם נראים שונים ואחרים מהנתיב שלנו. אבל כן, זה לא מובן מאליו שנבחר משהו שהוא שונה מהנתיב שלנו, וכן, גם אם נדמה לנו הרבה פעמים שאנחנו בוחרים משהו שהוא שונה מהנתיב שלנו, עדיין אנחנו בנתיב שלנו, כי הנתיב שלנו מורכב מגיל אפס בהמון המון התניות והמון המון תוויות והמון המון דברים שנאמר לנו ככה ממש מרחם ממנו שככה הם, וכדי לשנות אותם ולבחור אחרת אנחנו בכלל צריכים להסתכל ולראות שאנחנו חושבים את זה. לרוב אנחנו אפילו לא שמים לב שאנחנו חושבים את מה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים שצריך לעבוד, אנחנו חושבים שחייבים להתפרנס, אנחנו חייבים כל מיני דברים, כל אחד חושב דברים. אנחנו חייבים, אני חייבת להיות אישה, נולדתי אישה. יכול להיות שאני יכולה להיות גם משהו אחר. יכול להיות, כל מיני דברים כאלה, אבל אנחנו כן, כדי לעשות משהו אחר, כדי להביא לעצמנו את מה שאנחנו רוצים, אנחנו כן צריכים להיות פתוחים לעובדה שיכול להיות שאנחנו צריכים לנתץ אמונות שלנו, ולנתץ דברים זה תמיד דבר שהוא קשה, כי קשה לנו, יותר קל לנו להיות במקום שאנחנו עושים, כל מה שהשבט שלנו עושה, אנחנו בוחרים דומה לשבט שלנו, אז כולם בוחרים בעצם באותו סוג של מסלול, מאוד מאוד קשה להיות שונה מהמסלול. אבל אם אנחנו רוצים בחירה חופשית, אז אנחנו רוצים להיות ערוכים לזה שגם הבחירות שלנו לפעמים לא יהיו מתאימות לאחרים. אבל אם הן מתאימות לעצמנו והן לא פוגעות באחרים, אז אנחנו רוצים לעודד אותם. עכשיו, הבחירה החופשית הזאת, אז שוב אני אומרת, היא לא לגמרי חופשית, כי היא מותנית בדברים שנכפו עלינו לחשוב. כדי לשנות אותם, אנחנו צריכים לעבוד קשה. אנחנו צריכים להפעיל המון המון חשיבה, והמון המון גם כוח, אחרי שחשבנו גם ממש לעשות את זה. כי גם הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, אני רוצה לרזות במשקל, ומעולה, ואני מאמינה בזה, ואני רוצה את זה, אבל אני תכלס שבא לי לאכול, אני לא יכולה להתמודד עם זה באותו רגע. או דברים אחרים שאנחנו עושים ומתכוונים לעשות, ובסופו של דבר לא עושים אותם איזושהי סיבה. או דברים שאנחנו אומרים שנעשה אותם, אנחנו אפילו לא יודעים למה אנחנו לא עושים אותם, פשוט הם לא קרו. ואחר כך, אם אנחנו ננתח את הדברים, אנחנו נגלה שאנחנו פשוט לא רצינו לעשות אותם. אנחנו לא רצינו לעשות אותם, ואיכשהו הם נדחו ונדחו, יאללה, קשה לעשות אותם או משהו כזה. אז זה הדבר הזה. אבל אנחנו גם רוצים להיות במקום שאנחנו בוחרים בחירות טובות עבור עצמנו. והרבה פעמים הבחירה שהיא בחירה קולקטיבית לטובת השבט, לטובת המדינה, לטובת הדברים אחרים, בעצם מזניחה את הפרטים ומשאירה אותנו תקועים עם דברים שהם גנריים והם לא בדיוק רק בשביל עצמנו. אז אני למשל אתמול עבדתי בבחירות, אני עובדת כבר כמה שנים במערכות בחירות, ובגדול אני מאוד אוהבת גם לעבוד בבחירות. אני אוהבת את המקום הזה של אחריות, אני רוצה, אני מרגישה אחראית על תואר הבחירות, אני רוצה לסייע לזה שבאמת התוצאות יהיו תוצאות אמת, שאנשים לא יעשו, לא ישקרו, לא יזייפו, שלא יהיו קולות כפולים, שבאמת התוצאות יהיו התוצאות מה שהם לא יהיו. אבל שבאמת יהיה לנו כאן מקום שהוא טהור והוגן, ומקום שמה שהרוב החליט, זה מה שיקרה, ולא מה ש... מישהו החליט, שהרוב יחליט, אוקיי? ועשה כל מיני פוילי שתיקים שכאלה. אז אני מרגישה מאוד אחראית. מצד שני, זאת עבודה מאוד מאוד מפרכת. מאוד מפרכת, ונכון שתמיד אומרים שמרוויחים בה הרבה כסף, אבל אם את מקמתים את הזמן והמפרכות של העבודה, אז מגלים שזה לא בהכרח כל כך הקצעקתה. אוקיי, אז אני בפעם הראשונה הייתי מזכירת קלפי, תפקיד שהוא בעצם התפקיד הכי חשוב בנושא הזה. כי מזכיר קלפי בפועל נמצא בקלפי עצמה, מהבוקר, פותח אותה ב-6 בבוקר, נפתחת ב-7, הוא בא לסדר, עד 10 בלילה שהיא נסגרת, ואחר כך עד 12 בלילה סופרים קולות, ואחר כך הולכים ומביאים את כל החומרים למרכז הדילוג, למרכז שנותנים את החומרים כדי לבדוק אותם. והוא מאוד מאוד אחראי, אם היה מחיקה לא נכונה, או עיגול לא נכון, או זיהו מישהו פעמיים, זה בהחלט יכול להיות כלשהו, יכול להיות זיוף כלשהו. והוא הבן אדם הכי חשוב למערכת הבחירות. האנשים שמגיעים מהמשקיפים, שמגיעים מפלגות השונות, הם בעצם אסור להם לעשות כלום. הם משקיפים שבאמת הכל קורה כיאות, אבל הם רוב הזמן באמת בפועל משועממים. אין להם מה לעשות, הם יושבים והם הם לא יודעים באמת מה העבודה, הם לא יודעים באמת מה הם לעשות. הם צריכים פשוט רק לשבת שם ולראות. לראות מה? לראות בדרך כלל הם בטלפון או משהו כזה, אני לא יודעת. אבל הרעיון הוא ש... סליחה, לא אגיד, לא אשמיץ, אני אגיד שהם בטלפון, אבל באמת שאין להם הרבה מה לעשות, חוץ מלהיות שם. ובאמת הבן אדם הכי חשוב זה המזכיר קלפי. אבל המזכיר קלפי עובד המון המון שעות. שוב, אני מתחיל ב-6 בבוקר, מסיים במקרה הטוב ב-12-1 בלילה, זה במקרה שהוא לא צריך להגיע למרכז דילוג, ששם יש תורות מטורפים והכל. ומערכות על בחירות, על גבי מערכות בחירות, זה תמיד אותו דבר. עכשיו, פעם אולי כל ארבע שנים בחירות, עדיין זה לא צריך להיות ככה, אבל אולי שכחנו מפעם קודמת. אנחנו במשך השנים האחרונות היו, כל שנה היו בחירות, ועדיין מזכיר קלפי עובד שעות על גבי שעות. השנה אמנם מקבל מזכורת שנראית גבוהה, אבל יחסית לכל השעות שהוא עובד ולעייפות שהוא חווה, ולזה שאפילו אין כמעט הפסקה, ואין כמעט, אין איך לאכול, ואין איך, ממש, משהו כזה, אני לא מגזימה, אין איך להגזים בדבר הזה, זה באמת מפרך, ויש המון אחריות שמוטלת עליו, והמון שאלות שהוא נשאל, והמון דברים שהוא צריך לתת עליהם דיווחים ולעבוד עליהם. ואנשים עוברים הדרכות, ועוברים מבחנים, ועוברים איזשהם דרך, כל מיני דרכים לסינון ככה, ולתת חשיבות לתפקיד, כדי להסביר לאנשים שהם באמת חשובים במערכת הזאת. אבל בפועל, כשיש מישהי עייפה, כמו שהייתה אתמול אצלנו מישהי בקלפי, קלפי אחת, כל הקלפיות היו מסודרות, והכל היה בסדר, עדיין זה לקח להם הרבה זמן לספור והכל, אבל קלפי אחת הייתה לא מסודרת. מה שהם עשו, הם לקחו את כל הפתקים שהם ספרו, וירבבו אותם עם כל שאר הפתקים שהיו שם, שהיו כל אלה שבפרגוד נמצאים כל הזה, ועוד הרמות שמביאים לספרים, המון המון פתקים. נהיה שם בלגן שלם, הנוסחאות לא היו מאוזנות, היו המון המון שאלות, והחליטו שהבחורה הזאת חייבת ללכת בעצמה למרכז הדילוג, ולחכות גם שם בתור וכן הלאה. היא כמעט בכתה, כן? זה היה פשוט סיוט, כבר היה אחד בלילה, והיא עוד הייתה צריכה ללכת לשם, ועוד לחכות שם בתור, וכן הלאה וכן הלאה, אחרי שהיא שש בבוקר עובדת. היא באמת כמעט בכתה, אבל באמת שהיו לה מלא טעויות. הקלפי שלה הייתה פשוט קלפי מקולקלת, אוקיי? שאולי אפשר לפסול את הקלפי הזאת, מרוב ששום דבר שם לא היה הכל מקושקש, והכל היא לא יודעת מה היה באמת ולא היה וככה וזה. אז אנחנו לא יכולים לסמוך על הקלפי הזאת. אבל אתם לוקחים בן אדם שהתחיל בשש בבוקר ומסיים עכשיו באחד בלילה, נותנים לו עוד להמתין בתור, עייף, מרעב, קר לו, התחיל לרדת גשם אולי, אני לא יודעת, ונותנים לו עוד משימות ועוד משימות ועוד משימות ועוד משימות. באתר הדילוג אף אחד לא יושב ומחכה לו, וואו, אנחנו שמחים שבאת. לא, הוא ממשיך לעמוד שם בתור. מה שהבחורה הזאת עשתה, זה פשוט השאירה את הדברים והלכה. אוקיי, חוסר אחריות מוחלט, כל הפתקים האלה אנשים יכלו לקחת, להרבב בהם, לשנות אותם, כל דבר. פשוט השאירה אותם והלכה. עכשיו, אפשר לבוא אליה בטענות? אני לא יודעת. אפשר בדיעבד, כמובן, בתיאוריה, לבוא לכל דבר בטענות. אבל כשמישהו נמצא במצב כזה שהוא כבר כל כך עייף, והוא לא רואה את הקץ גם, כי זה אמור לקחת עוד המון המון זמן, אז אני לא יודעת, זה מאוד קשה לבוא בטענה לדבר כזה. מצד שני, מה עם תואר הבחירות? ומה עם התפקיד שחשבנו עליו? ומה עם לקחת ברצינות את האנשים שעושים את כל העבודה הזאת? המערך הבחירות הוא מערך ענק. אז, ומערך שתמיד אומרים, זה עולה 50 מיליארד שקל או מיליון או משהו כזה, והמון המון כסף למדינה, ואנשים שלא עובדים ויום חופש, אז למה לקמץ דווקא בדבר הזה? למה לא לתת להם כוס מים? למה לא לתת להם סנדוויץ'? למה לא לקבל אותם בברכה? עכשיו, אין לי שום טענה לאנשים עצמם שנמצאים במערכת הבחירות, כי הם מקסימים. כולם היו נחמדים, כולם היו אנשים טובים, כולם אנשו באמת ברמה והכל, אבל בפועל הדברים היו כמו מסיבות באיזשהו דיסקוטק בדרום תל אביב, באיזו מסיבה בדרום תל אביב, שהיחצן עומד שם, אני לא יודעת איך זה היום, בזמן לא הייתי במסיבות האלה, אבל באמת שהיחצן עומד וכולם קוראים לו, בבקשה, תכניס אותי, אני רשום בכניסה, מה קורה, בבקשה, תכניס אותי והכל. אז זה היה נראה בדיוק ככה, רק שעכשיו אנחנו אמורים להיות, לתת תוצאות אמת, ובינתיים בטלוויזיה מתפרסמות תוצאות כבר, למרות שאני לא יודעת איך ספרו את הקולות, עדיין איך הם יודעים מה הקולות שנספרו, כי עדיין הם לא הגיעו אפילו למרכז דילוג, אז זה די מדגמי. אז אני חושבת שגם בתור בחירה, אז בן אדם גם יכול לבחור במה הוא יעסוק. ואז אני חוזרת נקודה הזאת שלי, אני עשיתי מזכיר קלפי פעם אחת, ואחרי שחוויתי את כל הדבר הזה, אני לא נטשתי באמצע, אבל באמת שהגענו שם, הגעתי לעבודה בשש בבוקר וסיימתי בשלוש בלילה, אז לא חשוב, הרווחתי כמה שרווחתי, זה לא, כבר לא הרגשתי שזה משתלם, הרגשתי שעבדתי בפרך, אז לא הסכמתי לעשות את זה יותר. כי יש גם משהו שאומר, אוקיי, יש בחירה שהיא לתואר הבחירות ולהכל, ויש בחירה שהיא בחירה בשלוות הנפש שלי. למה אני חייבת להסתובב בלילה, בקור, ולהתרוצץ ממקום למקום? בלי שום סדר וארגון. למה מערכת הבחירות, שכבר כל שנה עושים אותה, למה לא לומדים לעשות אותה בצורה מסודרת? למה כל שנה יש תורות? למה כל שנה יש צעקות? למה כל שנה אנשים לא יודעים מה לעשות עם עצמם יותר, ואומרים לעצמם שהם לא יעשו את זה יותר בחיים? אז זה מה שהיה פעם. ועכשיו, אחר כך עברתי לתפקיד אחר, שהוא תפקיד של קולט, שהוא תפקיד יותר רגוע, הוא פחות שעות, ולא אכפת, גם פחות כסף, כן? אבל הוא יותר רגוע. פעם אחת עשיתי אותו, היה נחמד, ואחר כך שלחו אותי להיות קולטת קדמית. זה אומר שאני הולכת לאזור של הקלפי עצמה, יחד עם עוד מישהו, ואנחנו ביחד קולטים את הקלפיות, כדי שהמזכירים לא יצטרכו להגיע למרכז הדילוג בעצמם, לאיפה שהם מוסרים את כל החומרים, אלא אנחנו קולטים את כל הקלפיות באותו בית ספר, ומביאים אותם במרוכז, כמו קבלן קולות, לוועדת הבחירות. אבל אז מה קורה? אנחנו עומדים בתור, את אותו תור שיש, אז אנחנו עומדים אותו, ואנחנו בקור, ואנחנו עייפים, ואנחנו הכל, ואנחנו אחראים על הקלפיות שעשינו. אוקיי, ואז אמרו שמתקנים את זה ומסדרים את זה. בקיצור, אני לא ילאה אתכם בדברים, אבל זה פשוט היה זוועת עולם, ואני חושבת שלא משנה, אני מאחלת באמת שהתוצאות של הבחירות יחזיקו מעמד, לא יהיה לנו מיד בחירות נוספות, אלא באמת אולי נצליח להחזיק קדנציה שלמה, ואולי נוכל בכל זאת להיות קצת יציבים במדינה, אבל אני חושבת שבלי שום קשר, המצב של ועדת הבחירות ומצב של היכולת לזייף בבחירות הוא פשוט מתחת לכל ביקורת. אני חושבת שדברים יכולים לעשות עם כל האנשים הטובים שנמצאים, ובאמת, אני הייתי בקלפיות שיש בהם אנשים, המזכירים היו מאוד מסודרים ונעימים, ואנשים בוגרים ואחראים, וראו את זה ומסו דברים מסודרים, אבל אני לא יודעת מה קורה במקומות אחרים שיש בהם אנשים אחרים, אבל אני חושבת שהבסיס לשלוח אנשים עייפים, רעבים ומותשים ועצבניים לעבודה כזאת הוא בסיס מאוד מאוד רעוע ובחירה מאוד מאוד גרועה. אז אם התוצאות הן תוצאות אמיתיות, כל הכבוד, אבל אני חושבת שיש פה יכולת להמון המון זיופים. אני בכל מקרה לא אעשה את התפקיד הזה יותר, ואם אתם שואלים אותי, עם כל הכבוד לתואר הבחירות, עם כל הכבוד לאחריות הגדולה של הדברים, אני לא מציעה לכם ללכת ולעבוד בבחירות. אבל זה היה החוויה שלי היום עם הבחירות, וככה אני אחזור לנושא שלנו של בחירה חופשית, אני אחזור לזה מיד אחרי השיר.
תעשה כל יום דבר כן, שמאז ומתמיד מפחיד. היום אתה חי, מחר מת, ההווה זה עתיד. שכח את הפקולטות, שכח את הפגיעות בך. תשתדל לחיות בסוטון, עוד הוא רחוקה, אבל תיסע. שב תחת את זית, בטבע המושלם להתביש את כוח בעולם שיעצור אותך מלהרגיש. אתה תמיד המלך, אין אף אחד מעליך. תצטרף ללהקה קטנה בדרך, הם מחפשים זמר לשיר את השמחה. תהיה כבר אמיתי איתי, תרקוד תרקוד ביום שישי, תרקוד תרקוד ביום שבת. אתה המלך הגדול, אתה לא זן פוליטי, אתה לא סגוף שאף בחדר. מה יש לך, מה יש לך, תהיה כבר אמיתי. ואין כל דבר, כל דבר בסביבה. חבק שוב את עורך, את חברך אל תעזור. תפליג עוניותיך את כל הים עד קו החוף. תלך יחף בלובי, אל תילחם כשיש ברירה. תן לה לשתות לך את השוקו בתוך דירה סגורה, לאשר לה תזכור. לאן שלא תיסעתי כאן שני גדים ותוכיפה אבל אחי, אבל אחי בבית זה עם המשפחה שלך
אל תחכה
אל תחכה לאלה שלא יבואו שרוף תפתיר הנה היא באה ממולך והיא שלך כי אתה אמיתי יהיה כבר אמיתי איתי תרקוד תרקוד ביום שישי תרקוד תרקוד ביום שבת אתה המלך הגדול אתה לא זן פוליטי אתה לא זבוב שאהב בחדר מה יש לך מה יש לך תהיה אמיתי
להדליק את האור, רדיו סול, לבחור נכון איך אנחנו בוחרים ולמה אנחנו בוחרים. ועכשיו אני רוצה קצת לדבר על מה זה בעצם. דיברנו קודם על מה זה בחירה, ועכשיו אני רוצה להבחין את זה מהחלטה. ולהגיד ככה, יש לנו הרבה קורסים, אנשים עושים, בדיוק כמול דיברתי על מישהי שממש קשה לה להחליט, וכל דבר זה ככה, מה אני אלבש היום, ואם זה או את זה, אני ארשם לפה או לשם, אני אלמד את זה או את זה. אבל כל דבר זה באמת לשגע את כל הסביבה, להתייעץ עם כל מי שמכירים, ולא לעשות כלום, לא לעשות כלום, לא לעשות כלום לאורך זמן, עד שיש איזה דדליין, ואז אין ברירה, ואז פשוט לעשות משהו, פשוט כי... כי זהו, כי אין ברירה יותר, ואם לא קורה דדליין כזה, אז פשוט לא לעשות את זה בכלל. וגם, אז מה שאני חושבת שכאן אין בחירה, מה שאני מנסה להגיד זה שיכולים ללמד אותנו על איך להחליט החלטות, אבל בחירה זה לא החלטה. החלטה זה באמת סך של פרמטרים שקיימים, אולי אנחנו עושים בעד ונגד של דברים, אז אנחנו עושים איזושהי החלטה מושכלת אולי, אולי לא מושכלת, אבל מאיזה סוג של סך דברים שיש לנו, ואז אנחנו מחליטים מביניהם. אבל בחירה, החלטה יכולה להיות דרך אגב החלטה, כי אין לי ברירה, אז אני עושה את הדבר הזה. זה גם כן סוג של החלטה. אבל כשאני אומרת אין לי ברירה, אז בעצם אני מורידה את הבחירה שלי מתוך המקום הזה. אז החלטתי החלטה, אני נרשמת ללימודים האלה והאלה, אבל זה קורה כי אין לי ברירה. שום לימודים אחרים לא נפתחים כרגע, לא התקבלתי לשום לימודים אחרים, אז אני מחליטה על הלימודים האלה. בחירה זה משהו אחר. בחירה זה שאני יושבת, והבחירה שלי היא משהו שנובע ממני. אני יודעת שזה מה שאני רוצה, או שאני יודעת שזה משהו שאני לא רוצה. אני לא יכולה, אני לא יכולה לנמק עכשיו. אני יכולה כמובן לתת אחרי הבחירה שלי, לתת כל מיני, לספר לעצמי כל מיני נימוקים, למה בחרתי דווקא בזה ולא באחר. אבל בחירה יש בה משהו שלם. אנחנו בוחרים משהו כי זה מה שבחרנו, כי זה הבחירה שלנו, כי אני לא יודעת, יכול להיות שאוטו אדום מתלכלך יותר מאוטו לבן, ואוטו שחור הוא עושה יותר חם בקיץ או משהו כזה, אבל עדיין אני רציתי אוטו אדום וקניתי אוטו אדום. למרות שאולי מישהו אחר יבוא ויגיד לי, לא, אוטו אדום זה ככה וככה וככה. כשאני מחליטה החלטות, אני לא במקום הזה של בהכרח של לפרח, עוד שההחלטה היא גם בחירה, כן? אבל זה לא בהכרח החלטה. זה מתוך סך אפשרויות שיש לי, ואז להחליט מתוך כל מיני דברים. הרבה פעמים אנשים מחליטים לפי משהו שמישהו אמר להם. אז אני, בגלל שאני, אין לי אומץ להחליט משהו לבד, אין לי אומץ להחליט מה אני אלמד, למשל, אז אני בכלל רוצה להיות בונת ציפורניים, אבל אני, לא, אבא שלי תצבן עליי, אז אני הולכת להיות, אני לא יודעת מה, רופאה, לא יודעת, משהו אחר, יועץ מס, וזה החלטה שנעשית מתוך זה שהיה לי את הציונים המתאימים. אבא שלי רצה שזה מה שאני אעשה. חשבתי אולי שאני אעשה את זה בגלל שאבא שלי, שזה ימוצא חן, אולי לא חשבתי את זה באופן מודע, אבל חשבתי שזה ימצא חן בעיני אבא שלי. ואז הלכתי ועשיתי את זה. ויכול להיות שאני מרוצה מההחלטה הזאת, והיא מוצלחת, ויכול להיות שפחות. אבל אם משהו לא מצליח לי, אני תמיד יכולה להגיד שעשיתי את זה בגלל שאבא שלי הכריח אותי, בגלל שאבא שלי נתן לי איזשהו מקום להרגיש שזה מה שאני צריכה לעשות, ואני בכלל הייתי רוצה להיות בונת ציפורניים. אז יש כאן איזה הבדל בין בחירה לבין החלטה, שהוא הבדל במהות של החיים. אנחנו עושים דברים כשאנחנו לא בוחרים אותם באופן לא שלם, וברגע שהם לא מצליחים, אנחנו תמיד נחפש מישהו אחר שלהאשים אותו. כשאנחנו מחפשים מישהו אחר להאשים אותו, אנחנו לא לוקחים אחריות על החיים שלנו, ואנחנו אף פעם לא נהיה מאושרים, אם אנחנו לא לוקחים אחריות על הדברים שאנחנו בעצמנו עושים. אנחנו תמיד נחפש מישהו אחר שאשם, וזה לא עובד. אני אומרת לכם, זה ממש לא עובד. זה גם לא נותן לי שום עושר, זה בסופו של דבר משאיר אותי עם איזשהו טעם של החמצה, וגם בסך הכל, למה שאני, אם מישהו אחר עושה לי, לא מחליט בשבילי כמו שצריך, למה שאני פשוט לא אחליט לעצמי. אז מה שאני קודם כל רוצה שתבחינו, זה לא צריך לעשות קורס להחליט החלטות, אלא קורס לבחור בחירות. וקורס הזה הוא קורס מאוד קצר. זה לבוא ולהיות רגע עם עצמי, ולראות מה נכון לי. אז יכול להיות שאני אתמול למשל בחרתי לא לעשות את הדבר הזה יותר לעולם, ולהמליץ לכולם, אל תלכו לעבוד בוועדת הבחירות, כי זה לא נכון. היא לא ועדה שהיא תומכת באנשים שעובדים בה, הצורה שזה מתנהל היא צורה לא טהורה, בעיניי לא נכונה, לא טהורה ולא טובה. ואני למשל לא רוצה לשתף פעולה עם הדבר הזה, בטח שלא אני בתור אדם, בתור ורד, יכול להיות שבתור חברה, בתור מדינה, אז אוקיי, זה מה שצריך לעשות. פשוט הרגשתי כמו בצבא אתמול, ואני באמת הרבה שנים לא הייתי בצבא, אז הרגשתי שכאילו אני איזושהי חיילת, אין לי מושג, אין לי קשר למפקדים, היום יודעת שזה כבר לא נכון, אנשים מדברים, מתקשרים למפקדים שלהם והכל, כשאנחנו היינו לא היה טלפונים, ואנשים אף אחד בטח לא התקשר למפקד שלו או משהו כזה, אז הרגשתי שאין לי שום קשר, אין לי למי לפנות. אם אני עכשיו מאחרת או מתה, אין לי למי להודיע, אני לא יודעת. יש לי טלפון של ועדת הבחירות שכמובן הם לא עונים. וזהו, וזה הכל. יש לי להגיע בשעה מסוימת ובזה זה נגמר. ואחר כך לעשות את מה שאמרו לי, ואם אני לא אעשה מה שאמרו לי, משהו יקרה. אני לא יודעת מה בדיוק יקרה, אבל זה חמור מאוד אם למשל אני אשאיר את כל הפתקים ואלך. כי קר לי, נמאס לי, ואני רעבה ויורד גשם. אז במקרה כזה, אין לי, לא יודעת, משהו יקרה, אנשים יחסו עליי או משהו כזה. אז אני רוצה להגיד לכם שכן, יש לכם בחירה. אתם לא חייבים ללכת ולבחור לעשות דברים, אם אתם לא מרגישים שהם ממלאים אתכם, אם אתם לא מרגישים שזה הדבר שאתם, שמקדם אתכם בחיים, וכן, כן, כן, מותר לנו שיהיה לנו טוב, מותר לנו שנעשה משהו שמקדם את עצמנו בחיים, מותר לנו שנהיה שלמים עם עצמנו ונאהב את מה שאנחנו עושים. לא, אנחנו לא חייבים לעבוד קשה. כותבות הרבה נשים, כולם כותבים כזה, אני בחרתי ככה, אני בחרתי ככה, אני בחרתי בעצמי, ואני בחרתי שיהיה לי טוב, אני כל יום בבוקר בוחרת לעשות לעצמי יום טוב. יום טוב הוא לא יהיה יום שהוא במקרה יהיה טוב ואני אהיה פסיבית אליו. יום טוב זה לבחור בו לקום, ולהגיד למרות שעכשיו אין לי כוח לקום, אני עכשיו משנה את את האג'נדה שלי ליום הזה, ואני שמחה ביום הזה, אני מודה על שהתעוררתי, אני מודה שיש לי עבודה, אני מודה שיש לי מקום ללכת אליו, אני הופכת אותו ליום טוב, אני בוחרת להיות במקום טוב עם עצמי, כי אישה טובה, אימא טובה, זה אימא שטוב לה, זה אישה שטוב לה, אז אני לא חייבת להיות במקום שלא טוב לי, אני יכולה פשוט לקום וללכת, אתם יודעים שמתוך סך כל האופציות, גם בצבא, שכולם חושבים שצבא זה דבר מדהים, וכולם מגינים על המדינה, אבל בפועל, בתור צבא אולי כן, אבל בתור לפרטים, צבא הוא לא נעים, ברוב המקרים. אנשים מגיעים לצבא, אומרים להם מה לעשות, לא ממש מתייחסים לכל הדברים שהם בוחרים ורוצים, אבל אנחנו לא חייבים להישאר שם. אנחנו לא חייבים. אז ההבדל בין בחירה להחלטה הוא הבדל מהותי. הוא הבדל בין לקחת אחריות על עצמי ועל האושר שלי, לבין להשאיר אותו לאחרים על כסמך כל מיני לוגיקות, שמשתנות דרך אגב. היום אני חושבת שהאדום הזה יותר יפה מאוטו לבן, ויום אחר אני אחשוב ההפך, אני לא יודעת, יום דברים משתנים. אני לפני כמה שנים חשבתי ש-X זה דבר הכי טוב שאפשר לעשות, והיום אני לא יודעת, לא חושבת ככה. דברים השתנו, אני השתניתי. אז אני מציעה לכם כל יום לנסות לראות מה הבחירה שלכם ליום הזה, מה הבחירה שלכם שאתם קמים בבוקר, ומה הבחירה בכל רגע נתון, על איך אני מסתכלת על הדברים. האם אני מסתכלת על זה שאני רעבה וקר לי, או אני מסתכלת על זה שאני עכשיו עושה משהו שהוא לטובת כל המדינה. אני יכולה לספר לעצמי את הסיפור הזה, כן? האם אני יכולה לבחור לראות שאני מגיע לי, שיהיה גם טוב למדינה וגם טוב לי, או שאני מקריבה את עצמי על איזשהו משהו, ואני אומרת, אוקיי, אני חייבת לעבוד קשה כדי שיהיה לי כסף. אני לא יכולה סתם לעבוד, ליהנות מהעבודה שלי. אנשים חושבים את זה, אנשים הולכים כל יום, סובלים לעבודה, עובדים מאוד קשה, כי הם מרגישים שאם הם לא עבדו מאוד קשה, לא מגיע להם להרוויח הרבה כסף, או כסף, או להתפרנס בכבוד, או להיות להם כל מיני דברים. אנשים לא מרגישים שמגיע להם, שיהיה להם את כל מה שהם רוצים. יכול להיות שהם מרגישים שזה משהו יקר מדי, אבל למרות שיש להם את הכסף לעשות את זה, פשוט הם לא מרגישים אולי שזה מוגזם מדי. אז תראו אצל עצמכם, האם אתם עושים את כל הדברים שאתם רוצים, האם אתם הולכים לאכול, אתם אוכלים איזה מנה שתרצו, איזה גלידה שתרצו, מה שתרצו, והאם אתם בוחרים בדבר כזה או אחר, אתם קונים בסופר כל מה שתרצו. האם אתם בוחרים את זה בגלל באמת, באמת, באמת עניינים שהם טכניים, כמו יש לי או אין לי כסף, או שזה בגלל אמונה מסוימת שבאמת לא מגיע לי את הדבר הזה, כי לא איזה, לא היום הולדת שלי היום או משהו כזה, לא מגיע לי לנסוע לחול, כי אין לי שום סיבה, לא יודעת, לא חג, לא חוזר, זה סתם קורה. לא מגיע לי יום כיף, כי היום זה סתם יום רגיל, צריך ללכת בו לעבודה. בואו תראו אצל עצמכם, כל אחד יודע אצל עצמו, ועכשיו אמרתי דוגמאות שהן קצת יותר אולי קיצוניות, אבל יש דברים, לא קיצוניות, דברים שהם ככה יותר זה, אבל יש לנו את הבחירות ממש הקטנות שמנהלות לנו את היום. איך אנחנו מנהלים את הסדר יום שלנו? מה אנחנו עושים קודם? האם אנחנו עושים משהו קודם כדי לסיים איתו? האם אנחנו עושים משהו קודם כי אנחנו, כי אחר כך אנחנו פשוט לא רוצים לעשות משהו אחר? תראו איך אתם מנהלים את הבחירות שלכם. כי באמת, אם אנחנו בוחרים מה שטוב לנו, אנחנו מאושרים, וזה בסופו של דבר מה שיהיה טוב לכולם. אם אנחנו לא, אם אנחנו בוחרים מתוך כורח, זה בעצם לא בחירה כמובן, זה איזשהו סוג של התקרבנות, אז בטח שזה לא עוזר לאף אחד, כי אנחנו לא נצליח נאשים את אחרים. אז זה כל מה שהיה לי היום לגבי בחירה. שיהיה שקט, שתהיה שלווה, שתהיה הרמוניה, שתבחרו נכון, שנבחר נכון, שנזכור לבחור, העיקר שנזכור לבחור, נזכור שיש לנו אפשרות לעשות דברים גם בתוך מצב נתון. גם אם המצב הזה נתון ונראה כאילו הוא לא הולך להשתנות, עדיין החיים שלי יכולים להיות שונים, למרות שהנסיבות לא השתנו. אני יכולה להיות בעבודה שעד כה לא אהבתי אותה, ואני יכולה להפוך אותה לעבודה כיפית, אם אני אשנה את הגישה שלי לדברים. אז בואו נעשה ככה
ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה ותלכי בו כאלה חתם.
אחד השירים שאני מאוד אוהבת, בחרתי לשים אותו.
ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי אספסת, או שלפי שיבולים יתקרוך ותמתק תקירתם. או מטר יסיגך בדד טיפות עבד אופקה על כתפי חזך צוורך וראשך.
אני הייתי ורד מצפי בלהדליק את האור.
ותלכי בשדה
תבואו תמיד, תבחרו נכון, תהנו ממה שיש. ותבחרו בטוב.
שאיפה מן הזמן, שתי דקות לפני ההתפתחות.